ערב טוב, יום שני בשבת קודש, בסדר, בהירה. אנחנו בשיעורים הקרובים שלנו, למעשה מסכמים נושא ארוך של 19 שיעורים, ואנחנו ננסה להפוך את מה שלמדנו לעניינים מעשיים. כלומר, לא רק הצד התיאורטי של חשיבות הקשר הזוגי בין איש לאשתו והחובות היסודיים שיש בקיום הקשר הרוחני. כלומר, למדנו בעבר שלמעשה איש ואישה זו נשמה אחת בשני גופים, כאשר מה שאומרת, מה שכתוב במדרש, הוא מובא בחז"ל, ש-40 יום לפני יצירת הוולד יוצאת בת קול ואומרת בת פלוני לפלוני. הכוונה היא שההכרזה הזו מבשרת על העתיד. זאת אומרת שעל מנת שיהיה אפשר שהנשמה הזו שמתחלקת בגלל אופי התכלית של חיי העולם הזה, והיות וגוף האדם מצוי אך ורק בעולם הזה, ממילא יש חובה שהנשמה הזו, כשהיא מחולקת לשניים, תהיה בשני בתים שונים. כי אם אותה נשמה הייתה נמצאת בבית אחד, ממילא לעולם היא לא יכלה להתאחד. כי אנחנו יודעים שאח ואחות אסורים זה לזו באיסורי עריות. לכן ממילא, מאופי התכלית זה קיום החיבור והאחדות הנשמתית פה בעולם הזה, והתכלית היא על מנת לעשות את רצון השם, וכבר אמרנו שרצון השם בא לידי ביטוי בתורה במפורש, כאשר נאמר הפסוק הבלתי יאומן נגד הטבע, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו שגדל בביתה, מרגע שהוא בא לעולם וכל חיותו או חיותה באים מהם, ויכול לקחת 18, 20, 25 שנה, שחי מאותו בית ויונק את כל חיותו ממנו, ויום בהיר אחד מציעים לו עולה להכיר, ועובר זמן, והזוג המאושר מגיע הביתה ומכריז, הנשמה שלנו מתאחדת. ובאותו רגע, לאחר אותם מהלכים כלכליים, נפשיים, שעוברות שתי המשפחות, הזוג נשוי. והם הולכים ומקימים בית משלהם, ובבת אחת מנתקים למעשה את רוב חיותם, או רוב חיותם, ממקום גידולם. וזה דבר שהוא הפך הטבע והפך ההיגיון, הפשוט השכלי. משום שאנחנו יודעים שהמוסריות של האדם נמדדת בכושר היכולת שלו להיות מוקיר תודה למי שעשה לו טובה כל חייו. ופה אנחנו רואים שהכרת התודה היא דווקא ועל כן יעזוב. נשאלת השאלה הגדולה, איך התורה מצווה על דבר שלכאורה הוא לא טבעי והוא גם קשה מוסרית? הקושייה הזו בעצם השאלה מראה שמי ששואל את השאלה הזו, ואני שואל אותה פה בשיעור על מנת לחדד את הדברים, היא שאלה שנשאלת שלא במקומה. משום שאם אנחנו היינו שואלים את ההורים מה תכליתם בעולם הזה, או מה היו רוצים לראות את תכלית ילדיהם בעתיד, לאחר שהם באו לעולם וגדלו, אז ברור שכל הורה ממוצע, נורמטיבי, יאמר שהוא נורא ישמח שהבן או הבת יתחתנו, יקימו בית ו... כלומר, הם בעצמם, באופן טבעי, פנימי, מודעים לכך שיהיה יום שבו ינותק החבל הטבור מהבית, ובן או הבת יקימו להם בית משלהם. כלומר, זו התכלית. כי התכלית אמרנו, שככל שהנשמות מתחברות, ואז ממילא יש אחר כך, יש יצירות, שלושה שותפים באדם, הקדוש ברוך הוא, אביו ואמו, וממילא מתרבה ומתגדל שמו יתברך בעולם. על ידי בית של תורה ואמונה, וכך נעשה רצון השם. כלומר, ההורים בתכלית הבאת צאצאים לעולם, זה חלק מהתכלית האלוקית, שגם הם יעזבו את ביתם כהוריהם, וימשיכו ויפארו ויגדלו דור ישרים מבורך. על הפסוק ויומר, פסוק המוכר לכולנו, לא טוב להיות האדם לבדו. ואנחנו ראינו שהמושג לא טוב הוא מושג מושאל. כדי להבין את הטוב, יש לנו קושי גדול. אדם שנמצא לא עלינו בעת צרה, או ניקח דוגמה ששייכת לעניין שלנו. אישה שיושבת על המשבר בחדר הלידה, היא מתייסרת. באופן טבעי עוברת מהלך פיזי כואב. אם היא תתמקד רק בכאב, ולא תצפה לרגע של השמחה שלה אחר מכן, לא בהכרח היא תחזיק מעמד. כלומר, תהליך הטוב ביהדות הוא תמיד בא לאחר כאב. יש איזו מין תפיסה מודרנית שהיא מתאה. התפיסה המודרנית אומרת שיש כאב, והפוך לו, מה זה? בואו נשאל את עצמנו, מה זה הפוך מכאב? כשנשאל אנשים, מה עושה אותם מאושרים? האם אושר שייך לכאב או לא? בעולם המודרני לא, אין קשר בין השניים. כאב זה סבל, זה ייסורים. ולאחר כאב או סבל או ייסורים, אין אף פעם אושר. יש סיום הכאב, סיום הייסורים, אבל זה לא מביא לאושר. לעומת זאת ביהדות, אושר חייב לעבור דרך כאב. חייב. ולמה? כי ככל שהכאב הוא גדול יותר, תחושת החסרון, תחושת העומק של הקטנות של האדם, להיותו מוגבל, כשמגיע האושר, הוא מבחין בו בקלות. כי הוא עומד מנגד. והוא מאיר. כמו שהחושך קיים כדי שנכיר את גדולת האור. אנחנו יודעים שהחושך למעשה הוא לא מציאות, הוא ביטול מציאות אחרת. היעדר האור זה החושך. ואז גפרור קטן כבר ביטל את החושך. ממילא, לא טוב להיות האדם לבדו זה אומר, טוב להיות האדם לא לבדו. יש מספר אופנים להסביר את המשמעות של לא טוב להיות האדם לבדו, אני רוצה להתמקד בנושא שכביכול לא נראה קשור. יש סיפור ידוע על אחד מגדולי החסידות, שבאו אליו שני שותפים, ראובן ושמעון לצורך העניין, לקבל ברכה לעסק משותף שהם עומדים להקים. שאל אותם אותו גדול בישראל, וכי עשיתם איזה הסכם המוני? יש הלכות בענייני שותפות, יש מסכת שלמה, יש לנו בבא בתרה ענייני שותפים, יש פרק שלם שנקרא שותפים, יש הלכות איך עושים שותפות. אמרו לו, לא עשינו כלום, באנו לרב, הרב יעשה לנו חוזה. אמר להם הרב, בסדר, לקח חתיכת נייר וכתב א' ב' ג' ד', נתן להם לחתום. אמרו לו, מה זה הדבר הזה? כבוד הרב, זה הסכם? אמרו להם, זה הסכם, זה החוזה. אמרו לו, טוב, אנחנו לא מבינים על מה אנחנו חותמים. אמר להם, זה פשוט. אם יש א', שזה אמונה, יש ברכה. אם יש גניבה, שזה ג', יש דלות. א', ב', ג', ד'. אם יהיה אמון ואמונה ביניכם, ואף אחד לא יסתיר שום דבר מחברו, אז תהיה ברכה בעסק. אם כל אחד יעשה אפילו גנבות קטנות, אתם תהיו שניכם בדלות. כאשר אנחנו מדברים על איש ואישה, אנחנו מדברים למעשה בצד הפנימי, המהותי, הרוחני, בחיבור של נשמה אחת, ועל פניו זה אמור להיות מקדש מעט, גן עדן תחתון. כי הנשמה הזו חיכתה כך וכך שנים עד שהתאחדה. מהרגע של הנישואים, המשפחה הזאת צריכה לגדול בבית שכל הזמן נשמעו בו כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה. ולא משנה מה שיעבור שם בבית. כי הנשמה הזו התאחדה. אבל אנחנו יודעים, במציאות היום-יום, כי חיי היום-יום, השגרה, הכלכלה, הפרנסה, הלידה, הילדים, חשמל, מים, ארנונה וכו', וחוסר סובלנות, סבלנות, יכולת הקשבה, הבנה, ויתור, גורמים בנשמה המאוחדת הזו להתייחס אחד על השני באופן לא מתאים. וממילא, מה שאמרו חז"ל, איש ואישה זכו, שכינה ביניהם, הופך להיות מימרה של שבע ברכות. היה נחמד. אבל כשזה צריך להיות בפועל בחיי היום-יום, כדי לתת מקום השראת שכינה, אז כל דודי דופק, פתחי לי אחותי רעייתי היונתי, יש דפיקות בדלת, אבל אף אחד לא פותח, והשכינה נשארת בחדר מדרגות. מה גורם לנו להיכנס לפינות הללו? מה גורם בכל בית ממוצע להגיע למצבים שבהם נוצר כביכול מעמד מוזר מאוד, שיש פה שני גופים ללא נשמה? החלק השורשי המהותי, כמו שלמדנו עליו בעבר, כביכול לא משחק פה. הוא יצא מהמשחק. מישהו מהצדדים, או שני הצדדים גם יחד, מסיבות אישיות כאלה ואחרות נראה, החליט לסגור את התדר. על מנת להיכנס לאווירה הזו, של התפיסה הזו, אני רוצה לקחת שני מושגים. יש מושג שנקרא אמת, ויש מושג שנקרא אמונה. בתפילת ערבית אנחנו אומרים אמת ואמונה. כן? בסוף קריאת שמע. אמת ואמונה, לכאורה, הם שני דברים שונים. אמת זה הפך השקר, ואמונה לא קשורה לזה. אדם מאמין במה שהוא מאמין, במה שהוא מאמין. ולא בהכרח זה שייך לאמת. אדם יכול גם להאמין לשקר. ולהאמין שהשקר שלו זה האמת שלו. אז מבחינתו זה אומנם אמת, אבל זה שקר. אז לכאורה נראה שזה לא אותו דבר. אבל אמת ואמונה זה דבר אחד. ולמה? כי מי שמאמין באמת, מי שהתפיסה שלו, שהוא תפוס ומאמין, שימו לב, אני משתמש עכשיו במילה מאמין בקשר לאמת, הוא מאמין באמת, אז הוא מקושר אל האמת. כי להאמין באמת זו עבודה. אנחנו כאנשים שומרי תורה ומצוות, אני זוכר שלא אחת בכמה מקומות, בישיבה גם כן, שאלתי שאלה שמשאירה אותנו בוא נאמר, אותי תמיד היא משאירה בסימני שאלה עם התשובות. אנחנו לא נעשה פה את השיעור בנושא הזה של אמת ואמונה, אבל בקצרה. אנחנו יהודים שומרי תורה ומצוות, ומאמינים בקדוש ברוך הוא, כל אחד כפי כוחו, כפי מדרגתו, כפי מעלתו. אבל האם אדם תפס את עצמו לבד ושאל את עצמו שאלות נוקבות בקשר לאמונה שלו בקדוש ברוך הוא? האם אמונתו בקדוש ברוך הוא אמונה שבאה מתוך תולדה, כי הוא גדל בבית כזה, והוא ספג את זה, והוא הסכים עם זה. הוא הסכים עם זה כי היו סיבות כאלה או אחרות. או שעל בסיס ההכרה שהייתה לו עד גיל מסוים, הוא פתח את הנושא הזה בתוך עצמו, וברר על יסודות האמונה שלו. האם יסודות האמונה שלו הם יסודות נטועים עם שורשים עמוקים, או שמה הם שורשים קלים, ואז באה רוח, עלולה לבוא רוח מצויה ולהפוך אותו. זאת שאלה גדולה, האם אנחנו מאמינים, או מאמינים שאנחנו מאמינים. זה שני עמדות שונות בסוג האמונה. אם אני מאמין אמיתי, אז יהיה אשר יהיה, ויעבור מה שיעבור, אני אמשיך להאמין בקדוש ברוך הוא, ושום דבר לא יזיד אותי. אבל אם אני רק מאמין שאני מאמין, אני עלול להגיע למצבים שבהם אני אתריס כלפי מעלה. כאשר אני אהיה במצוקה נוראה שאני לא אצליח להתמודד איתה. ואז מרימים ידיים לקדוש ברוך הוא, ואנשים עושים את זה, נתן דוגמה, למה עשית לי את זה? שאלה נורא פשוטה, כן? או למה דווקא לי? שאלה שאנחנו מכירים. אבל עצם השאלה למה דווקא אני, מה אומרת? זה לא אומר שאני לא מאמין, כי עובדה שאני פונה אל הקדוש ברוך הוא. אבל מה זה אומר? שאני קצת מהרהר אחר יכולתו להבין עומק הדברים. אני מערער האם דינו דין צדק, יכול להיות שזה לא בסדר, שאתה מתנהג אליי. זה כבר וגם באמונה. כלומר, האדם צריך לשאול את עצמו, האמונה שאני מאמין בקדוש ברוך הוא, עד איך אני מגעת? ואיפה היא עמוקה? שאלות כאלה לא עולות אצל המאמין היסודי. סיפרתי את זה באחד השיעורים כאן, על אותו אדם גדול, שישב היה מגדולי ישראל, אני פשוט בשמות קצת לא תמיד זוכר, והיה לו בן צעיר, שראו עליו שהוא כלי מלא, קולט, בור סוד שאינו מעבד טיפה. וציפו לו גדולות. וחלה, נחלש, והיה בבית, ואבא ישב ולמד, והרופאים עשו את שלהם, ישב ולמד, ובאו והודיעו לו, זהו. כמו שהיה אצל דוד המלך. שכל זמן שהיה בנו חולה, בכה והתפלל, הפסיק, תחיל להגיד שירה. נגמר. באו וסיפרו לו, שהבן לא עלינו, זהו. הסתלק לעולם האמת. לרגע חברו פניו, חזר והמשיך ללמוד, ושאל רק תודיעו, כלומר יש לוויה, יש מי שמטפל בזה, בסדר, תודיעו לי. הייתה לוויה, חזרו מבית העלמין, ושאלו אותו, איך הוא עבר את המעבר הנפשי הזה כל כך מהר? מרגע ההודעה, לקח שבריר שנייה, והוא חזר לעצמו, והמשיך. אמר להם פשוט, אני אומר לכם מה עבר עליי באותו שבריר שנייה. שבאתם וסיפרתם לי שבני הסתלק מן העולם, ליבי נשבר בקרבי. באותו רגע רציתי לצעוק, להפוך את העולם. מאחרי זה הבנתי שזה לא כך. במשל למה הדבר דומה? לאדם שלח ברחוב, ופתאום הוא חש מכה אדירה, היום קוראים לזה קפה, צ'פחה, לא יודע, אבל מכה אדירה בגבו שאיפה אותו קדימה, כמעט שתתח ארצה. אותו אדם מסתובב כשגרופו ככה כבר קפוץ להחזיר לתוקף, הוא רואה שזה אבא שלו. נפתחת היד, היד יורדת, מוריד את הראש. זה אבא. הבנתי שזה אבא. בשבריר שנייה הזה, ידי נקפצה. אבל מיד חזרתי לעצמי. זה יסוד של אמת באמונה מושלטת. הכאב הגדול ביותר לא משפיע בפועל על התנהגותי כלפי הקדוש ברוך הוא. לכן, האדם שמאמין באמת, הוא מקושר על האמת, ואז למעשה, ככל שהוא מאמין יותר באמת, גם בשכל, במופשט שיש לאדם, הוא מבין היטב את הקשר בין האמונה והאמת, ואין שום חילוק ביניהם. אלא להפך, עיקר האמת זה לדעת שאנחנו לא מסוגלים להשיג בשכלנו המופשט, וכל שכן בגופנו המוגשם, את האור הגדול הזה של מציאותו התברך בעולם והשגחתו עלינו. עכשיו הדבר הוא מעניין. איש ואישה זו בחינת של אמת ואמונה. אומר הפסוק לא טוב היות האדם לבדו, כי אי אפשר להנות מהאמת בלבד. אמת בלבד שלא משפיעה ולא מצמיחה תולדות, אין לה שום השפעה על שום דבר. דוגמה, אנחנו כולנו מודעים לאמת הזו שיש דבר המכונה חשמל. אנחנו יודעים שזה עובר בחוטים, ואם אנחנו ניכנס לבית חשוך ולא נפעיל את המתג, החשמל קיים. זו מציאות, זו אמת מוחלטת. אבל אם לא נפעיל אותה ולא נעשה בה שימוש, היא תישאר חבויה במקומה. והיא לא תיצור שום תולדה, לא תעשה שום תועלת. היא תישאר כמות שהיא סגורה. לכן, בגלל שאי אפשר לקבל את האמת של אור אין סוף של הקדוש ברוך הוא, כי זו האמת המוחלטת, לכן אומר הקדוש ברוך הוא, אעשה לו עזר כנגדו. ומה זה? זו האמונה. כי האמונה באמת היא כבר תולדה. זה כבר יצירה. זה כבר פעולה בשטח, במציאות. לכן, כאשר אנחנו מתייחסים לאמונה בפנימיות התורה, היא מוגדרת בשם קלה. או מה שאומר שלמה במשלי, אשת חיל זו האמונה, זו השכינה. מכאן אנחנו מבינים מדוע האדם הראשון, כשהוא רואה מולו את חווה, הוא אומר כי עצם העצמי הוא בשר מבשרי. למה עצם העצמי הוא בשר מבשרי? כי האדם הראשון שנוצר יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. חווה כבר לא. חווה נוצרה מאדם הראשון. תוך צלע של האדם הראשון. ואחר כך, כמו כל הבריאה כולה, הקדוש ברוך הוא שותף. אבל היא כבר נעשה מיש. האדם נוצר מיש גם כן. מאפר, שהיה לפניו. עבדי הקדוש ברוך הוא. שורש בריאתו, הכל נעשה עדי הקדוש ברוך הוא. אצל חווה כבר נלקח עצם מעצמות האדם, כי שניהם אחד. לכן הוא אומר, עצם מעצמה היא בשר מבשרי, כך כבר למדנו בעבר. כלומר, מעצמותי ממהותי. לא רק מעצמותי הגשמי, אלא ממהותי הרוחני. לכן הוא משתמש במושג עצם. עצם זה משהו שורשי. זה משהו שעליו נבנה הבשר. כלומר, שלד העצמות הוא המבנה של הגוף. הבשר, המעטפת החיצונית, ששומרת על העצמות, על העצמיות, על הפנים, על התוך של האדם. לכן, כשאנחנו באים לדבר על אמת ואמונה, צריכים לדעת שמי שמאמין באמת אינו יכול לפעול כנגדה. כי גם במופשט שלו הוא מבין שזו האמת. וכל פעולה שהוא יפעל כנגד האמת, למעשה הוא פועל כנגד עצמו. כי זו האמת שגם הוא מאמין בה. ממילא, כאשר אבותינו הקדושים מזהירים אותנו רבות, שאנחנו צריכים לקיים את מצוות התורה, זה נובע מתוך התובנה העמוקה, שככל שאנחנו יותר ויותר נקשר את עצמנו אל האמת כפי שהיא באה לידי ביטוי בתורה, ממילא היא תשפיע על מה? על האמונה שלנו, בקדוש ברוך הוא, בנותן התורה. כמו משוואה כזו. פעם הייתי בשיעור בשער רוח הקודש של הארי. ובהקדמה של השיעור, אז הרב שם אמר משפט מעניין מאוד. אני עושה הקבלה בדיוק במקום הזה לספר אחר שמוכר לכולנו, שנקרא מסילת ישרים לרמח"ל. מי שמכיר את מסילת ישרים לרמח"ל יודע, היום כבר בהוצאות החדשות זה לא מופיע. בהוצאות הישנות שלפני 20, 25 שנה, 30 שנה, בסוף הספר היה פרק נוסף, קצר, כמה שורות, ושם היה כתוב שער רוח הקודש. ואז כותב שם, מביא לדפוס, הוא כותב, היות, בשער הזה כולו עניינים שבקבלה ושמות ומלאכים וכדומה, אין זה המקום הראוי להדפיסו. ושם הוא סוגר. יש עוד שער לרמח"ל. ובין שני הספרים הללו, הרב אמר, שמה שכתוב בספרים הללו, היות אנחנו מדברים על תורה, מדברים על קדושי עליון, אז מי שעומד בכללים ומקיים אותם על פי הגדר, הנאמר, בוודאי זוכה לרוח הקודש. בוודאי, לא ספק, בוודאי. כמו שכתב הרמב״ם, על אותו פילוסוף יווני, שמופיע בספריו, אתם זוכרים מי הוא? אריסטו. והוא כותב עליו שבעבודת המידות, נקרא לזה עכשיו עבודת המידות של הרמח"ל, כן? הוא לא ראה את הרמח"ל ולא את מסילת ישרים, אבל בעבודה הפנימית שלו על עצמו מתוך הכרה, כותב הרמב״ם שהוא הגיע לשיא שאדם יכול היה להגיע בתיקון מידותיו. ואם הוא היה מבני ברית, כלומר מבני ישראל, ודאי שורה הייתה עליו רוח נבואה. אבל מדרגה עצומה אם ככה אריסטו. תחשבו על זה. אבל מדרגה עצומה כאדם יצור אנוש, שמתוך הכרה פנימית שלו, הגיע לשיא במדרגות תיקון המידות, לפחות על פי דעת הרמב״ם. והיה ראוי להשראת נבואה. אמנם פה בהסתייגות אני אומר, שקשה לי על הרמב״ם, מצד הספר שנקרא תנא דבי אליהו, ששם אומר אליהו הנביא מפורש לרב ענן, שזה לא משנה אם זה איש או אישה, גוי או יהודי, שראוי שישרה עליו שכינה, שורה עליו שכינה. כך הוא כותב. נכון. עכשיו, הביטוי של שכינה הוא ביטוי של גילוי אלוקות. ויש הבדל בין נבואה לבין שכינה. אבל שכינה גם לא שרתה על אריסטו. כלומר, יש לי קושי על העניין הזה, אבל זה נשאיר לפעם אחרת לעיון. בכל מקרה, זאת אומרת שאדם שהוא מכיר באמת, כל מציאות חייו משתנה. על אחת כמה וכמה בינו לבין אשתו. כי אשתו למעשה והוא אמת ואמונה. שניהם אותה בחינה. אז כן, כאשר אנחנו רואים את עצמנו נפגשים במצבים שבהם יש חילוקי דעות, צריכים לבחון כמה שאלות בסיסיות. ואני רוצה בשיעור היום שלנו לדבר על כמה שנספיק לפי הזמן, על מספר צעדים לנישואים מאושרים. אני בשיעורים שלנו הקרובים, בעזרת השם בנושא הזה, פה לפניי, יש כשבעה נושאים, שבזה אנחנו כבר חייבנו לסכם את הנושא, וחזרנו אליו בעקבות בקשה, להמשיך ולדבר על הנושאים הללו. יש לפנינו עוד שבעה נושאים שמוכנים כרגע, כאשר הראשון שאנחנו נתעסק בו היום, זה חמישה צעדים לנישואים מאושרים. השלב הראשון, ולמעשה נגיד את זה בצורה אחרת, יש לנו חמישה כלים פרקטיים, מעשיים, שיגרמו לזוג להפוך להיות למה שאמרנו בשבע הברכות. הדבר הראשון, זה להיות חברים אוהבים. פשוט, חברים אוהבים. יש, לצערי הרב, ואני פוגש זוגות רבים, שפשוט לא יודעים איך להיות נשואים. הם נשואים, אבל הם לא יודעים איך להיות נשואים. והם לא יודעים מה לעשות. או חשוב מזה, הם אפילו לא יודעים מה מתבקש מהם כדי להפוך את הבית שלהם ואת חיי הנשואים שלהם למוצלחים. הנשואים משתפרים באופן דרסטי. כאשר בני הזוג מבינים קודם כל, וראשית לכל, מהם תחומי האחריות שלהם, ולאחר מכן מתחייבים למלא אותם. יש זוגות לפעמים שמגיעים לתובנה לאחר שיחות ופגישות ודיונים, לתובנה של תחומי האחריות בבית. אני לא נכנס עכשיו לתחומי האחריות ספציפיים, כי לפעמים יש בעל שאומר, אני ושטיפת כלים זה שורש נשמתי, לא יכול בלי לשטוף כלים. אני מרגיש שאשתו תגיד לו בבקשה, אני אביא לך מהשכנים גם. כלומר, אנחנו נכנסים לזה. אבל האישה צריכה לדעת שזה לא התחום שלו. וזה שהוא עושה את זה, זה יפה, זה נחמד, זה מקל עליה, אבל זה תחום שלא שייך אליו. הוא ימשיך לעשות. והוא גם צריך לדעת שזה לא התחום שלו. כי אם הוא יעשה את זה במקום ללכת לעבוד ולפרנס, אנחנו נוציא אותו מהכיור ונזרוק עליו סבון שיצא מהבית. כבר צריך לראות בתובנה, מה המחויבות שלך קודם? התנדבות, רצון, שאיפות, אהבות, זה בסדר. אבל יש לך מחויבויות קודם. תדע מה הם. ואז לעשות הסכמה ברורה, כל אדם בפני עצמו, כלומר האיש או האישה, שאני מחויב לעשות אותה. למעשה אנחנו נדבר על חמישה דברים שיוצרים את הבסיס לנישואים מוצלחים, ובמהלך המאמרים הבאים אנחנו נעסוק בכל מיני מטרות שיסובבו סביב הבית באופן פרקטי, מתוך חשיבה ודיון. אז הדבר הראשון, הנושא הראשון זה חברים ואוהבים. הנושא השני של השיעור שלנו, אם מספיק, יהיה נושא של צוות. הנושא השלישי, להיות אנשים שבונים את חייהם. נושא הרביעי, עם כל הכבוד והערכה שיש לי אליכם, אבל הגיע הזמן שתהיו מלך ומלכה בבית. והדבר האחרון, שזה לא מספיק להיות מלך ומלכה בבית, גם צריכים להיות אנשים מומחים בצמיחה ובהחלמה. ואנחנו נרד לפרטים ונסביר כל דבר. המשימה הראשונה והחשובה ביותר בחיי הנישואין זה קבלת אחריות בסיסית של הבעל והאישה. בשבע ברכות שמקריאים בחופה, אנחנו אומרים שיהיו מה? רעים האהובים. נכון? אנחנו מברכים אותה. זה היסוד של כל הנישואים המוצלחים. דבר שיש לעבוד עליו, אבל רבותיי, לא פעם בשבוע, ולא פעם בחודש, ולא פעם בשנה. בלי הפסקה. זאת עבודה ללא הרף. אנשים חושבים בטעות שחברות זה כמו בסניף, או בכיתה, או בעבודה. יש אנשים שאומרים, תשמע, אני לא יצור חברתי. קשה לי ליצור יחסי חברה. כבר בבנים אחרות הוא אומר, תשמע, לא נולדתי עם הקטע הזה. וזו טעות. זו טעות יסודית, כי האדם מעצם בריאתו הוא יצור חברתי. אדם לא יכול לחיות לבד. כי אם אנחנו נניח לאדם להיות לבדו, ראינו, לא טוב להיות האדם לבדו. לא רק בפן של איש ואישה. כי אם נאמר נשים אדם שנולד בתוך מערה, אז מהר מאוד הוא יקפא מקור. ומעין לו בגד, ומעין לו שמיכה, הוא צריך מישהו שיביא לו, שייצר לו, שיעשה לו. האדם זקוק לחברה. יש אמירה כזו מודרנית היום שאומרת, או שיש לך את זה, או שאין לך את זה, או המושג הזה שאנחנו מכירים, או שאתה אוהב מישהו, או שאתה לא אוהב מישהו. מרבה המזל, גם בתובנות פסיכולוגיות, אנחנו יודעים שאפשר ליצור רגשות של אהבה על ידי מעשים של אהבה. זה פסיכולוגית פעם נבדק, אבל במילים שלנו, מתוך המעשים נמשכים הלבבות. לכן אולי מובנת יותר האמירה של חז"ל, שאדם יעשה מצווה אפילו שלא נשמע. שמתוך שלא נשמע יבוא נשמע. תעשה. נכון שעכשיו זה נעשה כמצוות אנשים מלומדה. קר, יבש, מרוחק. תעשה, אל תוותר. בסופו של דבר לבך יימשך. כי אחרי תמוע מאוד איך אפשר לדרוש, לומר לאדם, תעשה דבר שאתה לא אוהב. יותר מזה, כשהקדוש ברוך הוא כותב בתורה ואהבת את השם אלוהיך, בוודאי ובוודאי שלא יצווה עלינו דבר שבלתי אפשרי לעשותו. כי הקדוש ברוך הוא רוצה לזכות את ישראל, ולא להכשילה. זאת אומרת שאם תעשה ותפעל אהבה, אז תהיה אהבה. זה בידך, תפעל. זוגות רבים, למעשה מה שקורה אצלם, לא מתאמצים מספיק. ויותר מזה, גם כשהם מתאמצים ומגיע רגע קשה, אז הם נכנעים מהר מאוד. אומרים, טוב, אני, אתה יודע מה, אני אתן לכם דוגמאות מטלפונים. אבל מה, אני, ביום הולדת שנה שעברה, אני זוכר, הבאתי לה מתנה. ומה היא כועסת עליי? אמרתי לו, רגע, כמה זמן עבר מה זה יום הולדת? אומר כבר, עד שלושה, ארבעה, חמישה חודשים. ומאז? קנית לה משהו? כאילו בזק ניתק את הקו. אין קול ואין עונה. זה שנתת לה מטרה לפני חצי שנה, או מספר חודשים, זהו, זה עד שנה הבאה. אתה לא פועל, אתה לא עושה. אז מה אתה רוצה? אותו דבר הפוך. למעשה, מעשים מקרבים. איך כותב הרמב"ן לבנו? מעשיך יקרבוך. תחליט, במעשים שלך אתה מקרב או מרחק. ככה גם מופיע במשנה באבות. לכן, הטענה שהאהבה נוצרת מאליה היא טעות בסיסית שאין לה יסוד בכלל. יש אנשים שחושבים שהאהבה שנוצרה במפגשים עוד לפני החתונה, בשידוך או בחיפוש, ונוצר הקליק, קוראים לזה כימיה היום, פיזיקה, ביולוגיה, כל מיני שמות כאלה מוזרים, אבל נוצר הקשר הפנימי, הרוחני, המהותי בלשוננו, ואז רואים שני אנשים שאולי שייכים לצוות החלל של נאסא, מעופפים, הכל טוב, הכל בסדר, הכל מסודר. כל דבר ויהיה קשה ככל שיהיה באותה תקופה, נעלם ואיננו. הוא כבר פרח. וגם יבואו לזוג ויגידו להם, תשמעו, לא יכולים לעשות את זה ואנחנו אין לנו כסף לזה, אז יגידו, לא צריך לצאת ככה. ברוב המקרים. לא מעניין אותם, כי מה שאכפת להם זה אהבה ביניהם. הם מרגישים מנותקים מחיי האבל. הכל בריר, שריר וקיים. כי נעשים מעשים. כי מדברים, כי מתקשרים, כי פועלים. לכן, אני לא יכול שלא לספר לכם סיפור ששמעתי על איזה זוג אחד, או גבר יותר נכון, שהחליט שהוא מתגרש. זהו, סופי. הוא טען שהוא לא אוהב יותר את אשתו, אבל כל מיני סיבות כאלו או אחרות, הוא לא יכול היה להתגרש בזמן שהוא רצה. הוא הלך, פתח תיק וכל הסיפור, והיה, וזה נמשך, ואמרו לו, תשמע, עוד חצי שנה. קיצור, נתקע. היה צריך לחיות בבית עם אישה שהוא לא אוהב. ובדעתו לגרשה. מבחינה הלכתית זו בעיה, לכן מה אמרו? נעשה שלום, אתה הולך עכשיו לשלום בית, אתם הולכים טיפול זוגי, טיפול כזה, טיפול אחר, אנחנו לא מיד שולחים, גומרים וזהו, נגמר. עברו ימים הללו. יש פה טיפול. טוב. הוא רצה להגיע לגט שלו, קיבל את פסק הדין, הלך, שלום בית, הולכים לשיעורים. אבל הוא ראה את עצמו תקוע עם אישה, שהוא לא אוהב. בטיפול הזה, בשיחות הללו, שהוא הלך, הוא היה אדם שאמר, רגע, אני עכשיו במרכאות, כן, מבחינתו, אני מאוד סובל עכשיו, אני תקוע בבית שלא טוב לי. אבל, טוב, אני אדם עם שכל, הגיוני קצת, אני אשב, ואני אעשה רשימה, מה שנקרא, הכנה לעתיד. אני מתארגן, אני אתגרש ממנה, ואני אבנה לי בית, מה שקוראים היום פרק ב', פרק ג', פרק ד', וכו'. אני אמשיך לפרק הבא. אז הוא ישב, ועשה לעצמו רשימה. אמר, איזה דברים הייתי עושה לאישה שאני אוהב? בסדר, הכין לעצמו רשימה, והתחיל לעשות רשימה. אני אעשה ככה ואני אעשה לה ככה, בקיצור, עשה לעצמו מין אינדקס, והוא אמר, רגע, אני בינתיים פה, ואני עם האישה הזו, אז אני רוצה לבדוק, כי מה שאני עושה, זה עובד. והוא התחיל לעבוד לפי הרשימה. כל דבר שהוא כתב, שהוא מתעתד לעשות לאישה שהוא יאהב, הוא עשה עם אשתו הנוכחית. כשהם הגיעו לאחר חצי שנה לבית הדין, הוא אמר, סליחה רבותיי, אני אוהב אותה, את אשתי, לא רוצה להתגרש. זהו, ביטל את התיק. אותה אישה. הוא פעל. הוא לקח את כל המחשבות שהיו לו כלפי העתיד, בדמיון, ברצון, והפך אותם למעשיים בהווה. ואשתו שרצה לגרשה הפכה להיות אהובתו הגדולה. זאת אומרת, כדי לשפר את חיי הנישואין שלנו, הממוצעים, ואני קורא חיי נישואין ממוצעים, ואני אגיד לכם למה אני קורא לזה, עם כל הכבוד לכולנו, אני לא יודע מה המצב, אני שמח שהמצב הוא סביר ונורמטיבי, אבל כל זמן שאנחנו לא עדיין ברמה לפחות אני יודעתי, שאנחנו יכולים לדבר כרבי רבריה לוין, אנחנו רחוקים. כאשר אנחנו נהיה באמת בתחושה הפנימית של רבריה לוין, אם הרגל של אשתו כואבת לנו, סימן שחיי הנישואין שלנו ברמה גבוהה. כל מה שאנחנו לא שם, אנחנו צריכים לעבוד. כך לא אני יודעתי. וכמה פעמים קורה שאתה בא הביתה ואשתך אומרת לך, אני לא מרגישה טוב. אז אתה אומר לה, כן, מה קורה? כאילו היא ציפתה ממך עכשיו להעביר כרטיס מגנטי ולקבל רצפט לבית מרקח. הרי אתה לא רופא. היא לא באה לקבל ממך דיאגנוזה. כשהיא באה ואומרת לך, אני לא מרגישה טוב, אז היא מצפה עכשיו, תגיד, אוי, באמת, את צריכה משהו? רוצה לשתות שאני אכין לך? היא רוצה התייחסות לא לבעיה הרפואית שיש לה או אין לה. היא אומרת לך, אני לא מרגישה טוב, אני חלשה. היא מצפה שאתה עכשיו תעמוד לצידה ותנסה לעזור לה ברגש הפנימי שלה, ובפן הפיזי. כי אתה לא רופא. פשוט. וגם אם אתה רופא, זה לא מה שהיא רוצה ממך. אתה חושב את העבודה. היא רוצה עכשיו את היחס הרגשי למה שהיא מרגישה, לחולשה, לכאב הראש, לעייפות. לא לכל מיני הבחנות. יותר מזה, פעם דיברנו על זה באחד השיעורים. כשאתה בא ויש לאישה טענה של עייפות, כן? אתה מגיע לסוף היום, אז כבר הזכרנו את זה פעם בלשון הבדיחותה, אבל מה התשובה המאוד נורמטיבית ששומעים בהרבה מקומות? בעל חוזר מהעבודה, בערב הוא עייף גם כן, הוא בא אחרי 8 שעות עבודה, כמה שעות להגיע מירושלים לקריה, כי הוא עומד באגד, ושני אוטובוס לא מגיע, ועוד אחד לא מגיע, ועכשיו הוא כבר עולה, אז הוא כבר עומד כל הדרך, הוא מגיע עייף. מגיע הביתה, ואשתו יושבת לה בבית, ו... אומרת, אוי, אתה יודע איך אני עייפה היום? התגובה הנורמה, טוב, תכי לשאול, תכי לנוח, ביופי, הפסיכולוג הגיע, עד עכשיו הייתה לה בעיה, היא לא יודעה איך לפתור אותה, ועכשיו הגיע הגאון הגדול, ושלח אותה למיטה. איזה יופי! מה, אשתך עד כדי כך חסרת דעת? היא לא מכירה את הדרך לחדר השינה? ודאי שהיא מכירה, היא לא ציפתה לזה. היא לא רוצה ממך דיאגנוזה הבחנה, היא רוצה שתשתתף איתה במה שעבר עליה כל היום. זה מה שהיא רוצה. לכן, אנחנו צריכים להבין שהנישואים שלנו הם ממוצעים. הם כאלה, איך אומרים, ברוך השם, תודה לאל, זורמים. היום יש כזה, זרימה, תזרום. הם זורמים. אבל אתם יודעים מה קורה כשיש באמצע זרימת מים, איזה אבן או סלע. אז המים, מה קורה להם? אם זה משהו קטן, הם מכסים את זה, אבל כשזה גדול, הם מתפלגים. חלק פונים ימינה, חלק פונים שמאלה. יש שבר. יש כבר פילוג. זה כבר לא אותה זרימה. לכן, צריך לדעת שהדבר הראשון, אנחנו צריכים להיות חברים אוהבים. והחברים אוהבים מזכיר לנו את המושג רעים האהובים. רעים זה חברים. והמצב הזה של רעים האהובים הוא בדיוק המצב שהיה לפני ההודעה להורים שאנחנו מתחתנים. ואז איך אנחנו נחמדים? אנחנו מוכנים לעשות הכל. כמעט הכל. מוכנים ללכת קילומטרים ברגל, ואחר כך להוציא את הבעל לאיזה סיבוב מסביב לקריה, זה להוציא, צריך דחפור, צריך להזעיק חברים, צריך, לא יודע מה לעשות כדי שהוא יועיל וטובו לצאת. מה קרה? במושג חברים אני רוצה שתכניס אותו טוב טוב בראש, כי הוא חשוב. אם אנחנו מגיעים למצב שאנחנו חברים, באה השאלה הבאה, מה זה חברים? אנחנו יודעים שכדי להפוך לחברים טובים, צריך לדעת להבחין בין מריבות טובות, ואני משתמש במילה מריבות, לבין מריבות שליליות. כי בין חברים גם כן יש לפעמים חילוקי דעות, או קוראים לזה ריבים היום. צריך להבחין היטב היטב בסוג הזה של הוויכוח, של הניגודיות, כי גם בין חברים יש ניגודיות. אבל אפלה ופלה. אני יכול להיות עם חבר לעבודה, חבר לכיתה, חבר לכל דבר אחר בחוץ. הוא יכול לדבר כנגדי, או לחלוק עליי, ולהמשיך לשתות איתו ולחייך איתו, והלאה, ובבית, אוי ואבוי. אני מגיב אחרת לגמרי. אני מרגיש כאילו כבר רוצים אותי, וכבר סולים אותי, וכבר כנגדי, ומתחיל כל העסק להתערב. יש צורך להבין שמריבה רעה, מה זו מריבה רעה? זה כל פעם שקורה נושא בבית שעולה, ויש חילוקי דעות, ואחד הצדדים אפילו, רק אחד מהם, מרגיש עלבון או פגיעה ברגשותיו, זו מריבה שלילית. אם אדם מרגיש שדבריו לא נשמעים או לא מובנים, זו מריבה שלילית. ומריבה כזו בדרך כלל מסתיימת ללא שום פתרון. פשוט כך, היא נשארת כמו שהיא. ולמעשה, היות והיא נשארת כמו שהיא, אז לצערנו הרב, היא לא הולכת וגובעת, אלא היא הולכת וצומחת. והיא מצמיחה באופן בלתי נמנע, כעסים שונים ומשונים. וכולנו מכירים את זה, שכבר זה קורה דבר כזה, לא עלינו, אבל זה קורה, מתחילים לעלות דברים מהאוב. יוצאו את שמואל מהקבר. דברים, את זוכרת? את זוכרת לפני 7 שנים היינו? מה זה ש... מי זוכר? הוא זוכר. כי כל דבר שפוגע ברגש, או שאדם מרגיש שלא מקשיבים לו, שלא מבינים אותו, הוא נסגר. ובאותו רגע, זהו, אין פתרונות. לכן, ברגע שמרגישים דבר כזה, צריך להפסיק מיד. מיד במקום. לא להמשיך. אם חשת מיד בתחילת הריב, או לא נקרא לזה ריב, אולי זה לא יפה, בתחילת הוויכוח, הרגשת פגוע, תעצור כאן. זהו. אתה הולך מראש, לדרוך על מוקש ולהתפוצץ יחד איתו. זה לא מביא לכלום. לכן, במקום מריבות או ויכוחים מילוליים, אנחנו מכירים דברים יותר קשים. יש משחק. אני זוכר, כשהייתי ילד, אולי גם חלקכם מכיר אותו, דום שתיקה. היה מין משחק כזה בבתי הספר, שאם יצא במקרה ושני אנשים אומרים את אותה מילה, הראשון שאומר שני, דום שתיקה, הוא היה עכשיו לסתום את הפה שלו, שיגידו איזה מילת קוד, לא זוכר מה, שישוחרר. משחקים בדום שתיקה. אתה אמרת משהו, אני נפגעתי, זהו. מעכשיו, הפגנה. אדם הולך, דומם. דברים איתו, לא עונה. שואלים, לא מגיב. זהו, הפך להיות אילם. זה גם סוג כזה. של מריבה ללא פתרון. ואז מה קורה? אין פתרון, אז איפה הבעיה? היא צריכה להגיע לזה מקום. ועל החיים צריכים להמשיך. אז החיים ממשיכים. צד אחד שותק, צד השני מתחנן, בוכה, משתגע, שידברו איתו. בסוף גם הוא משתתק. והבעיה איפה נכנסת? מתחת השטיח. חיים זורמים. חיים זורמים. ואני לא אשכח שבאחד המקרים דיברה איתי אישה, והיא אמרה שזהו, היא לא ממשיכה, היא אישה באמצע החיים. אמרתי לה, מה הבעיה? מה זה? היא אומרת, תראה, בכל בית יש שטיח, בסלון. אצלי בבית גם כן יש שטיח בסלון. אבל מה הבעיה? שכשאני רוצה היום להיכנס הביתה, אני לא יכולה. כי השטיח הגיע עד התקרה, אני לא יכולה לפתוח את הדלת. ואני לא הבנתי את ה... משל, שאלתי אותה מה פירוש השטיח עד התקרה, זה רק כן, כי כל הבעיות היו למטה למטה, עד עוד להתרומם, הוא הגיע למעלה. זהו, לא נשארת יותר. מטאטאים דברים מתחת השטיח, כי לא פותרים אותם. וזו גם מריבה רעה, כי היא מובילה לאותו תוצאה, לסגירה ואין פתרון. על מנת להבין שכדי להיות חברים, משמעות הדבר להתנהג כמו שאתה מתנהג לחבר הכי טוב שלך, שבחרת לך בחייך, שגם אם הוא כעס עליך או רבתם, תמיד השלמתם והמשכתם לחיות. ולא רק לחיות, אלא לאהוב ולחלק רגשות ולפעול יחד ולעשות יחד, למרות מחלוקת זמנית כזו או אחרת. אז זה שלמה המלך אומר במשלי, הדרך היא סור מרע, ואחר כך עשה טוב. לא לתת לנקודות הללו לתפוס תאוצה. הם התחילו לעצור שם. והתרופה לזה זה מיד לעשות טוב. כלומר, אנחנו לא יכולים להתחייב להיות חברים, איש לאשתו ואישה לבעלה, עד שלא שרים מהרע. כלומר, עד שאנחנו לא מקבלים על עצמנו באופן מוחלט, שנקודות כאלה נעצרות במקום. לא ממשיכים איתם. ואימא, גם אם אתה כולך כועס עכשיו, לא. כי זה לא מוביל. לבניין זה מוביל להרס. לכן, מספיק עוד נושא בזמן שנשאר לנו. על מנת להיות חברים, חברים טובים, בואו נשאל את עצמנו. היום שכל אחד יש לו משפחה וילדים, יש קצת קושי לחיות עם חבר או חברה טובה, כמו בחיי הרווקות. אבל בואו רגע ננסה לחזור לחיי הרווקות שלנו. שיש למישהו חבר טוב, ממש חבר כנפשו, חברה כנפשה. אז איך מביאים לידי ביטוי את הקשר הזה? כל אחד מאיתנו מצא את הדרכים להביא את זה לידי ביטוי בפועל. אבל בוודאי זה חייב להיות מה? קרובים אחד לשני. להיות אחד עם השני. במילים אחרות, עם כל העיסוקים שהיה לנו מה לעשות, מצאנו זמן להיות שנינו יחד. אתה עם חברך ואת עם חברתך. מצאנו, יצרנו, יזמנו. בואי ניסע, בוא נלך. יצרנו את המצבים הללו באופן ברור שאנחנו חייבים, בלי זה, זה לא הולך. למעשה, רוב הקשיים בתוך בניין בית יהודי נובע מכך שבני הזוג אינם חברים מבלים יחד מספיק זמן. אז אם ככה, מה הסיכוי שישארו חברים? כמה חברים או חברות יש לנו בהיסטוריה שלנו, שלמדנו יחד, שהיינו ביחד בבית ספר, בתנועה, באולפנה, בישיבות? יש הרבה בכיתה, יש הרבה חברים. איפה הם? בודדים נשארים בקשר. מי נשאר בקשר? אלה שהשקענו בקשר. אלה שהיינו קרובים איתם, אלה שפעלנו איתם, אלה שהלכנו איתם, אלה שטיילנו איתם. אלה שדיברנו אותם בטלפון, והיום אלה ששלחנו להם אס-אמס, וההורים כעסו כמה כסף ומוציאים על אס-אמס. דאגנו כל הזמן להיות מחוברים. אם רוב הזמן שאנחנו יחד, בואו נראה מה אנחנו מדברים. אם אנחנו מדברים על מה עשית בעבודה היום, או מה קורה עם הילדים, גידול הילדים, זה נקרא קשר? זה נקרא חיבור?
זה התעניינות במה עבר לך היום.
כן, בגדר התעניינות, אבל זה לא חיבור. זה בכלל לא. זה חלק מסוים בהבעה של מעניין אותי מה עבר עליך. לכן,
למה?
מה? כי אני אגיד לך למה.
כן. אני אוהב אותך.
בסדר, יפה. אבל, בוא, אנחנו כולנו מכירים את זה. זה יכול להיות נחמד פעם, 2, 3, 4, 10. אחרי 3, 4, 5 שנים, שכבר יש ילדים בבית, ואתה שואל, נו, מה היה עם הילדים היום? אתה ממש מרגיש אהבה פורחה באוויר. התשובה היא לא. בהתחלה כן, בילד הראשון. אצל השני כבר פחות וכו' וכו'. זאת אומרת שזה הופך להיות מין שאלות כאלה טכניות, אוטומטיות במילון. נכנסים בבית, השלום, העניינים, מה שלומך? אפילו לא כל כך מקשיבים. איך הילדים? מה היה היום? ככה אתה היית מדבר עם החבר הכי טוב שלך? היית נפגש איתו? אחרי יום שלום שלא ראית אותו? נו, מה העניינים היום? אתה ממשיך ללכת לעיסוקיך? הוא היה מפסיק להיות חבר שלך. זאת אומרת שזה לא זה. גם ההתעניינות הפשוטה הזו הופכת להיות יבישה. דוגמה, כמה פעמים אנחנו יוצאים, ויש כאלה שעושים את זה, עכשיו נכנס מן כבר כמה שנים האחרונות, דבר שאני מאוד מאוד אוהב להגיד שיש דברים טובים בחוכמות הגויים. יש דבר כזה שקוראים לזה הליכות בריאות. מקיפים. עושים קילומטרים כדי לשמור על דיאטה, או להוריד משקל וכדומה, לשמור על הלב, לפי המלצות הרופאים, יש לך ג'וגינג, הליכה. דבר, ברוך השם, יש זוגות שאמרו, רגע, אם זה כבר ככה, בוא ננצל את הזמן. הולכים יחד. אתם יודעים איזה דבר גדול זה? תעזבו את הצד של הבריאות, נגיד שזה מועיל יותר, מועיל פחות, לא יודע, אני לא נכנס לזה. עצם זה שהבעל והאישה עוזבים את הבית, עוזבים כל מה שהיה כל היום, יוצאים החוצה, ופתאום הם לבד. איזה רומנטי. בלילה, מסתובבים, הולכים, יש להם זמן לדבר, התייחסות, לא ללכת עם ווקמנים, כל אחד עם הווקמן על האוזניים, כל אחד עם האמפי שלו, וזה שומע שיעור, וזאת שומעת, לא יודע מה, שיעור אחר. סליחה, חבל. זה זמן אידיאלי. זה זמן מדהים להיות חברים. זה זמן מדהים שיוצאים מהלחץ של הבית. יוצאים מהקום שאני מעבירה. ובחורף תיקחו מטריה. שנינו יחד, תחת מטריה אחת. זה יכול להיות נפלא. לנצל את זה. כלומר, למעשה, צריך לקבוע זמנים ידועים, משותפים, שבהם פועלים מחוץ לתחום הבית. יוצאים מהבית. בגשם קשה להסתובב, אוקיי, יוצאים מהבית, יושבים בתחנת אוטובוס, אף אחד איננו, נהנים מהרומנטיקה, סופרים טיפות גשם יחד. מוצאים ליהנות מחד לשני, ביחד. זמן מדהים. יש לי רצון ככה לרוץ ולסיים, אבל זה לא יסתיים היום. לכן אני אסיים עוד בנושא אחד. קוראים לזה, אתם יודעים, יש להבדיל אלף אלפי הבדלות. אבל אני עושה את זה משום שחזל הורו לנו שישנם דברים שאנחנו יכולים ללמוד מבעלי חיים. הגמרא מביאה דוגמה מחתול לנושא צניעות שמכסה את צרכיו. שלמה המלך מביא דוגמה מנמלה איך לא להיות עצלן. כלומר, יש עניין גם להסתכל בטבע מסביב וללמוד. אצל בעלי החיים, כאשר יש רצון, טבעי, להמשיך את יצירת הבריאה, יש טקס, טקסים שלמים, שנעשים בין בעלי החיים, על מנת להתקרב, על מנת להיות זה עם זו. ומי שראה פעם כל מיני סרטי טבע שמראים את הטקסים, לא מעבר לזה. זה פשוט מדהים. זה פשוט לא יאומן. יש בעלי חיים שמחרפים את נפשם למות בשביל אותה אחת שהם רוצים. ממש כך. מחרפים נפשם למות. וחלקם נהרגים בדוקרב הזה. כי שם זה הגיבור לוקח. החזק לוקח. והתקסים הללו, למעשה, הם לא פחות טובים לבני אדם. לא פחות מזה. מה, כל שכן על אחת כמה וכמה, זה צריך להיות ברמה אנושית, גבוהה, מוסרית, על פי דרכי התורה. ברור לי שאתם יודעים מה, לא יודע, אולי מישהו ימצא שזה נורא נחמד ואשתו נורא תהנה מזה. אבל לא נראה לי שמישהו עכשיו ישים נוצות של אינדיאניה על הראש ויעשה קולות של קפיצות מהארץ. אבל אם זה יעזור, למה לא? חבר'ה, שימו לב לשכנים, שימו עץ בתוך הבית. אבל כל דבר שגורם לכך שאנחנו פונים אל בן או בת הזוג ואומרים לו, אני כאן, אני מעוניין בך או בך, וכל דבר קשה לכך. אתם רוצים דוגמה? בבקשה. יש איזה דוג שפגשתי, שלושה ילדים, שאלתי אותם, תגידו לי, למה, כלומר, שמגיעים תמיד להתייעצות, זאת אומרת שכבר עברו כמה מים בנהר הזה, ומה הביא אתכם? מה הביא אתכם אליי? אז תשמעו סדר קבלת פנים בבית. בעלי חוזר הביתה, ואז הוא פוגש את שלושת הילדים, הוא נכנס הביתה, ורץ אל הילדים שלו, אוסף אותם אליו, מחבק אותם חיבוק חם, והוא, אחרי החיבוק והכיף, הקשר המאוד מאוד קרוב אל הילדים, הוא הולך לחדר שלו, מתארגן 20 דקות, מחליף בגדים, ולאחר מכן מתיישב לו מול הטלוויזיה, צופה בחדשות. זה בערך הזמן שהוא מגיע, הוא צופה בחדשות. אחרי שהוא גומר את החדשות, ברגע שכבר היה אצל הילדים, והסתדר, התקלח, החליף בגדים, ראה טלוויזיה, הוא פונה למטבח, ואני שם, עומדת, מבשלת, ארוחת ערב. ואז הוא אומר לי, את יודעת, שכחתי להגיד לך, אבל לא אנחנו צריכים לאכול מהר, כי יש לנו אספת הורים. הרי, מה קורה פה? זה היה הזמן שהוא אמור, עכשיו הוא כבר, אתה יודע מה, הכל נגיד שאני מקבלת. אבל עכשיו הוא הגיע למטבח. סוף סוף, אחרי איקש זמן שהוא בבית, הוא עכשיו איתי. ומה יש לו להגיד? שצריכים לצאת? בשביל הילדים? או בשביל דיון אחר? ומה, איפה אני? אספר לכם סיפור שאני שמעתי אותו מאיזה... טוב, הרב פסיכולוג, בוגר קרם דיאבנה, תמיד חכם גדול, שמו בישראל דון יוסף, פעם סיפר לי, הוא מתעסק בתחום של ציבור מסוים, והוא סיפר לי פעם, סיפור שאני הבאתי אותו כאן, כי הוא באמת מצחיק. בן זוג אחר כך שהיה אצלו בטיפול, הוא לא יודע מה הוא עושה בבית. הוא שמע כזה, צריך להתקרב, לעשות כל מיני תקסים כאלה, או ליצור מצבים של קרבה והתייחסות, הוא לא יודע מה רוצים ממנו. טוב, בסדר, אני לא מבין, מה אני צריך לעשות? כי זה בן שלה לא פשוטה. איך בפועל הופכים את זה? למעשה. אז הוא חיפש רענות, ואז הוא סיפר לפסיכולוג באחד הטיפולים, שהוא ראה, יש להם כלב בבית, והוא ראה, פתאום הוא קלט שכל פעם שהוא בא הביתה, מהעבודה, איך הכלב מקבל את פניו. הוא רואה ישר שהוא פותח את הכלב, קופץ עליו, מלקק אותו, קשקש בזנב. קיצור, הוא מתלהב. מתלהב עליו. כך קוראים את זה היום. עכשיו, הוא אמר, רגע, רגע, רגע. וזה כל כך עושה לו טוב. כן, הוא מטף את הכלב. זה, הוא מרגיש שמחה, יש לו שמחה פנימית מהקבל הפנים. אז אמר, אתם יודעים מה? אני אעשה משהו דומה כדי עם אשתי. אני יכול לא להתחיל ללכת על ארבע, אני אגדל זנב. אבל משהו דומה לזה. ואז הוא דיבר עם אשתו, ועכשיו בואו ננסה לצייר בדמיון, אדם דופק בדלת, נכנס לביתו, ושניהם רצים אחד לקראת השני. לא משנה איפה היא הייתה, לא משנה איפה הוא. רץ עליו, שלום, מה שלומך, והוא גם אליה. זה נשמע מצחיק. אבל תחשבו מה זה פועל על בני הזוג. הוא אומר שאחד בבית השתנו. כי הם התרגלו לזה, וכל פעם הם מחכים כבר מתי הם ירוצו אחד לקראת השני. בעצם אני מתפנה מהכל, אני לא עושה כלום, רק אתה. זה מגביה השחקים. זה בונה את הבית באווירה אחרת יותר מזה. זה גדול דבר כזה? אין בעיה. כל אחד שימצא את הדרך הטובה בשבילו, ובשביל אשתו, בהבנה מסודרת, איך... איזה קבלת פנים היא מצפה? ואיזה קבלת פנים אתה מצפה? כאשר הדבר הזה מוסכם, כך עושים. ולמרות שזה ייראה לפעמים שגרתי וזה יחזור על עצמו הרבה פעמים, אז פעם באה תבוא עם פרח. איך אמרה לי פעם אישה? אני לא מצפה מבעלי שביא לי זר כל יום, כי זה לא נורמלי. אני לא אמין לו. אבל תדע מה? שיקטוף פרח מהגינה. שימצא בדרך איזה חדים. סתם, פרחי בר. זה לא הפרח או הזר, זה רק דבר אחד. הוא חושב עליי. הוא חושב עליי. אני משמעותית בשבילו. וזה לא משנה איפה הוא נמצא. אך כשהוא יודע שהוא הולך לפגוש אותי, אז הוא בא עם משהו. ואתם יודעים מה? אני ראיתי מישהו בקו שלנו, קו 160. שאלתי לידו בדרך, דיברנו קצת ככה על זוגיות, משפחה. ו... אני ראיתי שהוא עושה מהכרטיס של האוטובוס, יצא לי מין צורה כזו, משושה כזו, משהו, כוכב כזה. אמרתי לו, מה העניין? שם שעמם. אמר לי, לא, לא, אני היום לא חתתי לאשתי כשאני בא הביתה. הרמתי גבה, אמרתי לו, מה, זה מה שאתה נותן לה שאתה בא הביתה? אמרתי, כל יום אני עושה כל מיני צורות אחרות ואני מביא לה. תשמע, אבל זה מצירתי לאללה. איזה יופי של דבר. אשתו יודעת, היא לא יודעת מה הוא יביא לה היום. אמר, יכול מחר יכול שיביא לה כרטיסייה מנוקבת, אני לא יודע מה, עם סמיילי. אבל הוא בדרך הביתה, הוא חושב על אשתו. הוא הולך אליה. זאת אומרת שהיא יודעת שהיא כבר הרבה הרבה לפני המפגש הופכת להיות המרכז בשבילו. אחר כך היא כבר יכולה לעשות מה שהוא רוצה. כי גם האישה מבינה שיש לו את הצרכים הפרטיים שלו, אבל אני משוכנע שהיא גם כל יום מחפשת מה לעשות בשבילו. כי כמים למים. ככה פנים לפנים. זה עובד. אנחנו נעצור כאן היום ונזכור, על מנת להיות רעים אהובים צריך לעבוד כל הזמן ללא הפסקה. זו עיר ללא הפסקה. ורק כך אפשר ליצור בתוך בית אווירה של שמחה, של חברות אמיתית. כי להיות נשוי זה לא משהו טכני. זה לא מין מצב שבו שני אנשים הסכימו להיות בתוך ארבע קירות לצורך גידול ילדים. לא. כי מי שחז ושלום בונה את ביתו על בסיס גידול הילדים, לצערנו הרב, כשהם גדלים, הזוג הזה לא מחזיק מעמד. כי התכלית שלשמה הם התאחדו, הגיעה אל קיצה. ולמה לעשות ביחד. לכן, הבית היהודי, כמו שהתורה רואה אותו, כמו שחז"ל רואים אותו, הוא מהווה מקום השראת שכינה. לא רק מקום טכני. לכן נאמר זכו. וכבר אמרנו בשם האדמו"ר, שזה לא זכייה בפיס, ולא זכייה בלוטו, כי אנחנו יודעים שמי שמילא פעם, או פעמיים, או שלוש, או עשר בחייו, לא זכה. כי מעטים זוכים. זכו זה זיכוך. זה עבודה, זה שישוף, ודווקא מתוך כאב. כי מתוך הכאב, ביהדות, אחרי הכאב, בא האושר. אז שיהיה לנו שבוע טוב, וברכת הבית. די לצאת.